ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף למד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 11 שורות מראש העמוד. מיד נסתכל בשוליים ממול, תחת הכותרת מבנה, אנחנו מציירים צורת משולש מימרות של רבי יהושע בר אבא בעניין ספר תורה. הנושא שמונה פסוקים אחרונים של תורה. נקודה אחת, יחיד קורא אותן, כלומר עלייה אחת, לא מפצלים את שמונה הפסוקים אלו בין שני גברים. עוד נקודה, מי כתבן? עכשיו הגמרא. אמר רבי יהושע בר אבא, אמר רב גידל, אמר רב, שמונה פסוקים שבתורה, כלומר שמונה פסוקים האחרונים של התורה, יחיד קורא אותן בבית הכנסת, כלומר אין מפסיקים בינתיים כדי לעלות אדם נוסף. עלייה אחרונה, עלייה אחת לכל שמונת הפסוקים, ולא שוב פעם, ולא לחלק אותם בין שני עליות. כמן, הדין הזה תואם למי, כפי מי? דלא כרבי שמעון, האם אנחנו מוכרחים להגיע למסקנה שזה לא כמו רבי שמעון? דתניא. עכשיו נראה ברייתא, והוא כולל את כל השאלה הארוכה הזאת. דתניא, ויאמר שם משה עבד השם, ככה כתוב בסוף התורה, אפשר משה חי? וכתב ויאמר שם משה, איך אדם חי אם מדובר במשה ככותב הפסוקים האחרונים, איך הוא יכול לכתוב על מיטתו? אלא עד כאן כתב משה, מכאן ואילך כתב יהושע בן נון, דברי רבי יהודה. ואמרה עוד יוסף השמות רבי נחמיה. אמר לו רבי שמעון, אפשר ספר תורה חסר אות אחת, וכתיב לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותה וכולי? הפסוק מלמד שהיה ספר תורה שלמה אליו מתייחס משה עצמו. אז אתה לא יכול להגיד, או טוען רבי שמעון, שהפסוקים האחרונים נכתבו אחרי מיתת משה, אחרת איך משה מתייחס אל הספר תורה כספר תורה מושלם? אלא עד כאן, עד הפסוקים האחרונים, הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה אומר וכותב. אחרי שמשה שומע הפסוקים, אז משה עצמו אומר אותם בחזרה כדי שלא יטעה בכתב וכותב. מכאן ואילך, לגבי הפסוקים האחרונים, הקדוש ברוך אומר ומשה כותב בדמה, כלומר בלי שהוא אומר לפני כן. כמו שנאמר, יש עוד דוגמה של אדם שכותב בלי לומר לפניו, כמו שאמר להלן בספר ירמיהו, ויאמר להם ברוך, ברוך בן נריה, שהוא היה הסופר נגיד של ירמיהו הנביא, וברוך מספר לאותם אנשים שמופיעים בפסוק, מפיו יקרא אליי, ירמיה היה מכתיב את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו, כלומר רק כותב בלי לומר לפני כן. אז אחרי ששמענו את הדעות האלו בברייתא, למה מה שרב אמר שאי אפשר לחלק שמונת פסוקים האחרונים זה לא כרבי שמעון? למה? לפי רבי שמעון אין הבדל מי יודע מה בין הפסוקים האחרונים לשאר ספר תורה, הכל נכתב על ידי משה רבנו, אין סיבה לכאורה לפי רבי שמעון שלא ניתן לחלק אותם שמונה פסוקים בין שני גברים. כמו בשאר ספר תורה, אם יש לה שמונה פסוקים, ניתן לחלק אותם בין שני עליות. לפי רבי יהודה זה יותר מובן למה לא לחלק אותם, הרי הם יחידה נפרדת שנכתבו על ידי יהושע בן נון, לכן אי אפשר לחלק את היחידה הנפרדת. אבל לפי רבי שמעון למה לא? אז כנראה הדין של רב אינו כפי רבי שמעון. הגמרא עונה, אפילו תאמר רבי שמעון, הדין של רב כן תואם לדבר של רבי שמעון. הואי ואישתני אישתני, מאחר שהצורת הכתיבה נגיד של אותם פסוקים האחרונים היה קצת שונה משאר הפסוקים, הרי נכתבו בדמה, ולכן אי אפשר לחלק אותם, כי גם לפי רבי שמעון מסתכלים עליהם כיחידה נפרדת שלא ניתן לחלוקה. ואמר רבי ישוע בן אבא, אמר רב, גידול אמר רב, הלוקח ספר תורה מן השוק, קונה מוכן, במקום שהוא עצמו יאחרי על כתיבתו, קונה מן השוק, כחוטף מצווה מן השוק. ורשי אומר כחוטף מצווה, הוא מצווה עבד, אבל היא כתב הווה מצווה יתרה תווי. יש מצווה שמוטל על כל אדם לכתוב ספר תורה. אז לפי הגמרא ופירושו של רשי, אדם מקיים את המצווה בקשו קונה ספר תורה מוכן, אבל היה יכול לקיים את המצווה באופן מהודר יותר אם הוא היה עצמו אחראי על כתיבתו. וזה משתקף מהמשפט הבא בגמרא, כתבו, אם במקום לקנות הוא כתב את הספר תורה, מעלה וכתוב כאילו קיבלו מער סיני, הרי זה רמה גבוהה יותר. אמר רב ששת, אם הגיע בו אפילו אות אחת, מעלה עליו כאילו כתבו. זה שאדם מתקן, זה הגיע כפנה, מתקן את ספר תורה אפילו באות אחת, זה נחשב כאילו הוא כתב אותו. הרי ידוע שספר תורה שיש בעיה אפילו באות אחת, כל ספר תורה פסולה. לכן תיקון אפילו אות אחת מעלה עליו כאילו הוא כתבו. יש כאן סימן, והגיוסה מחליף את הסמך עם עין, ג' למד מם. בשוליים יש לנו נושא, והנושא איך כתבנו? שיעורים שונים בספר תורה. שיעורים, מידות, בקשר ליריות, דפים, הם העמודים שבספר תורה, רווח בכתב ועוד. תנו רבנן, עושה אדם יריעה מבת שלוש דפים ועד בת שמונה דפים. היריעה של קלף שעליו כותבים את ספר תורה צריך להיות יריעה לא פחות ארוך מלהכיל שלוש דפים. שלוש דפים כלומר שלושה עמודים, כפי שמוכר לכל אחד בטח מה זה עמוד בספר תורה. אז היריעה צריכה לכלול מינימום שלושה עד ולא יותר משמונה דפים, שמונה עמודים. פחות מכאן ויתר על כן לא יעשה. רשי אומר פחות מכאן או יתר על כן לא יעשה, מפני שתפרים של חיבורי היריות יפין בה כשאין בהן יותר מדי, ומי הוא לא יעשה יריות. ורשי ממשיך עם עוד ידיעות שאנחנו נראה בגמרא, אבל אנחנו נמשיך ברשי בינתיים. ומי הוא לא יעשה יריות קצרות שלא יהיו, למה שלא לעשות יריות קצרות שיחילו פחות משלושה עמודים? שלא יהיו התפירות מקורבים יותר מדי, ולא ארוכות שלא להרחיקן יותר מדי, שלא להרחיק את התפירות, תפירה שנייה מתפירה שקדם לו. התפירות כמובן, כל אחד מכיר ספר תורה שתופרים את אותם יריות אחד לשני כדי ליצור כל ספר התורה. אנחנו חוזרים לגמרא, ולא ירבה בדפים מפני שנראה איגרת. אם כותבים את הספר תורה עם יותר מדי עמודים, יוצא שכל עמוד הוא די צר, אין הרבה מילים בכל שורה ושורה. אז דבר כזה הוא לא נראה כספר תורה, אלא נראית כאיגרת. ועוד מה? ולא ימעט בדפים, מפני שעיניו משוטטות. אם אנחנו ממעטים במספר העמודים, הדפים זה אלוהים העמודים, יוצא שהכל עמוד ועמוד הוא ארוך, ושאתה מסיים שורה אחת, עד שאתה מגיע לשורה הבאה, אדם יכול להתבלבל. זו הכוונה, עיניו משוטטות. קשה לדעת איך, מאיפה להמשיך אחרי שאתה סיימת שורה כל כך ארוכה. אלא, אז מה כן השיעור הרצוי? שיעור השורה, וכמובן זה יכתיב לנו גם רוחב כל עמוד ועמוד, אלא כגון המילה הזאת למשפחותיכם, מילה בת עשר אותיות, עשר אותיות כפול שלוש פעמים. אז אפשר לומר שורה בת 30 אותיות. נזדמנה לו יריעה בת 9 דפים. אם נזדמן לבן אדם ולסופר יריעה ארוכה שיכול להכיל 9 עמודים, לא יחלוק 3 לכאן ו-6 לכאן, אלא 4 עמודים. כאילו חולקים את אותו יריעה לאפשר כתיבה של 4 עמודים בחלק האחד, וחמש, כמה חמש עמודים בחלק השני, וחמש לכאן. במה דברים אמורים? שאמרנו שלא ירבה ולא ימעט בדפים בתחילת הספר, אבל בסוף הספר יש כאן קטע של שתי שורות בסוגריים. הלשון פה אינו מדויק, אז מה שמופיע מיד אחרי הסוגריים, אמרנו שעבר בסוף הספר פסוק אחד בדף אחד. אנחנו נחזור להתייחס לזה עוד מעט, אבל נחזור כאן לקטע שדילגנו. עבר בסוף הספר אפילו פסוק אחד ואפילו דף אחד, כלומר מכל היריעה אפילו דף אחד. שואלת הגמרא, פסוק אחד סרקא דאיתך? הרי יש צורך לגמור בסוף העמוד, בסוף ספר תורה, כפי שלמדנו בשיעור הקודם. יש ציפייה, יש דרישה שהוא יסיים בסוף העמוד, ואיך ייתכן שפסוק אחד ימלא את כל היריעה? נמשיך בגמרא, אלא אימה, פסוק אחד בדף אחד. אנחנו נסתכל ביחד ברש"י. אלא אימה, פסוק אחד בדף אחד, אם רוצה יעשה דף קצר, לא כפי שתיארנו מקודם שכל שורה תהיה בת 30 אותיות, אלא כאן יהיה דף, העמוד יהיה קצר מתיבה אחת בשיטה אחת, כדי שיגמור בסוף הדף. שיעור גיליון, הגיליון אנחנו מכנים אותו השוליים. יש שוליים מלמעלה, מלמטה. שיעור גיליון מלמטה בספר תורה, גם תשימו לב מספר רומאי אחד, כי בעוד שתי שורות אנחנו נתייחס למה שמכונה בחומשים. אבל בינתיים אנחנו מדברים על ספר תורה, אז השיעור הגיליון מלמעלה טפח, מלמטה שלוש אצבעות. ובין דף לדף, בין עמוד עמוד, כמלוא רווח שתי אצבעות. ובחומשים, הזכרנו בשיעור הקודם, חומשים הם נקרא לזה גלילות, ספרים בגליל של כל ספר של החומש בנפרד. גליל של ספר בראשית, אחר כך של ספר שמות, כל אחד בנפרד. רש"י כותב, ובחומשים הוא אומר שאינן עשויים לספר תורה, אבל עשויים הם כגיליון, כגיליון דספר תורה. אז כל חומש בנפרד הוא נקרא פה חומשים. אז השיעורים כאן שונים. מלמטה, שיעור השוליים מלמטה, שלוש אצבעות. ראינו בספר תורה, מלמטה זה טפח, פה שלוש אצבעות. מלמעלה, שתי אצבעות. ובין דף לדף, כמלוא רווח גודל. ובין שיטה לשיטה, בין שורה לשורה, כמלוא שיטה. ובין תיבה לתיבה, כלומר, בין מילה למילה, כמלוא אות קטנה. ובין אות לאות, כמלוא חוט השערה. אל ימעט אדם את הכתב, לא מפני רווח של מטה, ולא מפני רווח של מעלה, ולא מפני רווח שבין שיטה לשיטה, ולא מפני רווח שבין פרשה לפרשה. נעבור על הדברים האלו דרך רש"י. לא ימעט לעשות אותיות קטנות בשיטה עליונה ותחתונה מפני רווח הגיליון, מפני איזשהו שיקול לשמור על רווח הגיליונות מלמעלה למטה. אז אתה בא וכותב אותיות קטנות, אל תעשו כך. רש"י ממשיך, מפני רווח שבין שיטה לשיטה, כגון אם סרטט באמצע הדף שני שיטים שאין רווח כדי שיעור ביניהם, ואמרנו השיעור בין שורה לשורה כמלוא שורה, אז הוא סרטט, כלומר עשה את הפסים, הסרטוטים שמהווים את הקו העליון של כל אות ואות שכותבים שורה ישרה. אם הוא סרטט שני שיטים כאלו והם היו מדי קרובים, אז כדי לשמור על הרווח בין שיטה לשיטה, אז האדם יכתוב באותיות קטנות. אז אל תעשו כך. אז נקרא את זה עוד פעם, כגון אם סרטט באמצע הדף שני שיטים שאין רווח כדי שיעור ביניהם, לא ימעט הכתב מפני אותו רווח. אנחנו ממשיכים בגמרא. נזדמנה לו תיבה בת חמש אותיות, והוא בסוף השורה, ואין מספיק מקום בשורה לסיים את המילה, אז הוא יצטרך לגלוש. לא יכתוב שתיים, כלומר שתי אותיות, בתוך הדף, בתוך העמוד, ושלוש חוץ לדף. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אלא שלוש בתוך הדף ושתיים חוץ לדף. זה נוכל כן לקבל, שיבלטו מעבר לקו העמוד שתי אותיות, בסדר. נזדמנה לו תיבה בת שתי אותיות, כאן כמו המילה אל או תם, מילה קצרה של שתי אותיות, לא יזרקנה לבין הדפים. כאילו לא לכתוב מילה שלמה, למרות שהיא רק שתי אותיות, בין העמודים, אלא חוזר וכותב בתחילת השיטה. אז במקום שלכתוב מחוץ לשיטה, תכתוב את המילה בתחילת השורה הבאה. התורה בשם, למשל, הוא היה צריך לכתוב שם השם ולא כתבו, והמשיך לכתוב הפסוק. עכשיו מה עושים עכשיו? יש כאן כמה וכמה גישות, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא התועה בשם. היה צריך לכתוב את השם ולא כתבו, מה עושים? נראה כאן מספר דעות בין התנאים. אז הגישה הראשונה, אמרנו שהוא המשיך לכתוב את הפסוק ודילג על שם השם, גורר את מה שכתב, ואז הוא מפנה מקום לכתוב את השם, אז שם הוא יכתוב את השם, ואז השם מופיע כרצף, רצף עם מה שנכתב בפניו, ותולה את מה שגרר, והוא יכתוב את מה שגרר למעלה, בין השורות, וכותב את השם על מקום הגרר. דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר, אף תולין את השם. אפשר, נכון, דילגת על השם, אז תתלה את זה בין השורות. רבי יצחק אומר, אף מוחק וכותב. בעוד שהכתב לך, אז במקום להגיד גורר, מוחק. מוחק את הכתב הלך וכותב. ואז הוא מפנה מקום, מפנה מקום לכתוב את השם, ואחר כך ממשיך את הפסוק. רבי שמעון שזורי אומר, כל השם כולו תולין, מקצתו אין תולין. רבי שמעון בן עזר אומר, משום רבי מאיר, אין כותבים את השם לא על מקום הגרר ולא על מקום המחק, ואין תולין אותו. כיצד עושה? מסלק את העירייה כולה וגונזה. איתמר, כאן אנחנו ממשיכים עם שיטות האמוראים בנושא הזה, איך הם פוסקים. רב חננאל אמר, רב, הלכה תולין את השם. זה כמו רבי יוסי שראינו למעלה. רבה בר בר חנם, רבי יצחק בר שמואל, הלכה מוחק וחוטב. זה כמו רבי יצחק למעלה. שואלת גמר, ולמה מור הלכה כמו, מור הלכה כמו? למה שרב חננאל אמר, רב, תגיד הלך לרבי יוסי, ורבה בר חנה תגיד הלכה כרבי יצחק. התשובה, משום דאף חילהו. יש כאלו שמתבלבלים ויגידו, אם היו אומרים הלך רבי יוסי, הם היו חושבים שהכוונה מוחק וכותב. ואם היו אומרים הלכה כרבי יצחק, היו חושבים שתולין את השם. לכן, שלא להתבלבל, אמרו באופן מילולי מה ההלכה בלי לצטט את השם. בצד שכתבנו נושא סלש מבנה עד ריש למד א' עמוד ב', הגמרא תידון בדבריו של רבין בר חינינה. אנחנו סימנו אותו בקופסת אש, והסיבה היא בגלל שבאמת נעסוק בשיטתו עד למד א' עמוד ב'. דפסק הלכה כרבי שמעון שזורי, ולא עוד, אלא כל מקום ששנה רבי שמעון שזורי הלכה כמותו, כשהוא מופיע, אז ההלכה ייפסק כמו שיטתו. אנחנו נשתמש בצורת משולש כמעקב, יופיע בשני כיוונים, עם השפיץ למעלה, ניסיונות לתת תשובה לשאלה, האי פסק רבין בר חינינה כשאמר הלכה כרבי שמעון שזורי. נכון, כל אחד חושב שאם הוא אמר, אם זה מופיע פה, רבין אומר שהלכה כרבי שמעון שזורי, הכיוון הטבעי זה לפנות מעלה, איפה שרבי שמעון שזורי הופיע, בענייני כתיבת ספר תורה ויתר פירוט, בעניין כתיבת השם. ואז יופיע אחרי כל הצעה ממשולש הפוך, והם הדחיות. פס הכפול מיועד כאן להבליט את השם רבי שמעון שזורי. הגמרא, אמר רבין בר חינינה, אמרו לה אמר רבי חנינה, הלכה כרבי שמעון שזורי, ולא עוד אלא כל מקום ששנה רבי שמעון שזורי הלכה כמותו. עכשיו רבין אמר את זה, וכאן מה שיכול להטות בני אדם, הרי זה מובא פה על הדף גמרא שלנו, וכאן הגמרא שלנו על מה קי את האמרה של רבין שלאחר הקבושים השוזוי מן הסתם, והגמרא תציע את זה, זה קי זה שייך על מה שנאמר למעלה. אז הגמרא שואלת, אהי, על מה אמר רבין שיש לפסוק רבי שמעון שזוי? אי למה, אהה, מה שראינו למעלה, רבי שמעון שזוי אומר, כל השם כולו תולין, מקצתו אין תולין. אז אולי על זה רבין בר חיננה אמר את דברו. אבל הגמרא דוחה. תגידו, האם לא שמענו אמוראים שפסקו בנושא הזה של מה קורה אם דילגו על שם השם? שמענו כמה דעות. והאיתמר לה בנושא הזה של דילוג על שם השם, נאמר, אמר רב חנני לאמר רב הלכה תולין את השם, ורבא בבר חנה אמר רב יצחק אמר שמואל הלכה מוחק וכותב. ואם איתה, אם רבין בר חיננה אמר הלכה כבשום ישזוי בהקשר לדילוג על שם השם, הוא נמי למה שהוא גם יופיע בין האמורים שפסקו את ההלכה, והוא לא, רבין לא מופיע ברשימה. ראינו רב חננה, אחר כך רבא בר חנה, ואז נקודה, לא ראינו שרבין מופיע גם בין אלו שפוסקים כאן. אז כנראה שרבין בר חיננה לא אמר את דברו ביחס לדילוג על שם השם בכתיבת ספר תורה, אלא אהה, רבי שמעון שזוי אומר, וזה קשור להלכות שחיטה, ובהלכות שחיטה נאמר שאם שוחטים פרה עם עובר בפנים, אותו עובר שנמצא חי בתוך הפרה השחוטה, לעתיד לא צריך לשחוט אותו. שחיטת האם בעצם מהווה שחיטה שלו. בפועל זה אומר לנו, אני אומר כאן דינים שהם מדאורייתא, אני לא מתכוון לרדת לרמה של או לעלות לרמה של הלכה למעשה, אלא רק לציין מה שנקרא מעיקר הדין, מדין תורה. אז מה שתיארנו עכשיו, אותו עובר שנמצא בתוך פרה שחוטה, זה נקרא בן פקוע, והרבי שמעון שזוי אומר אפילו בן 5 שנים אותו בן פקוע הוא, הוציאו עובר חי מפרה שחוטה, אפילו אם ממשיך לחיות 5 שנים וחורש בשדה, שחיטת אמו מטהרתו. כפי שאמרנו מקודם, הוא לא צריך שחיטה כדי להוציא אותו מדין נבלה, נגיד לא צריך שחיטה כדי לטהר אותו, להכשיר אותו לאכילה, כי השחיטה שלהם מתירה אותו עובר. וזה מה שרבי שמעון שזוי מביא לנו. אז אולי על זה שייך דבריו של רבין? הגמרא דוחה. האיתמר עלה, אמר זעירי, אמר רב חנינה, הלכה כרבי שמעון שזוי. ואם איתה, הוא נמי למה. אם רבין אמר דבור לגבי הסוגיה הזאת של בן פקוע, למה שהוא גם כן לא מופיע שההלכה כשהוא משזוי באותו עניין? אז כנראה הוא לא אמר את דברו שהלכה כשהוא משזוי בקשר לבן פקוע. אלא הנה ההצעה השלישית. הדין שיובא כעת בעניין הלכות גיטין, גיטי נשים, גבר שמגרש את אשתו, אם הוא ממנה סופר ושליח להכין את הגט, והוא מתכוון שהשליח או הסופר גם ייתן את הגט, הוא צריך להגיד את זה בפה מלא. ואם הוא ציווה רק לכתוב גט, זהו, כתבו, וזה לא כולל נתינת הגט. אבל יש מצבים שאדם אומר לכתוב גט, אבל בגלל תרדות חמורות, כבדות, הוא שוכח, הוא מוטרד. אז הוא לא נזכר להגיד גם תתנו לה, הוא רק אמר כתבו. אז בואו נראה, בראשונה היו אומרים, היוצא בקולר, זה אדם שנידון למוות. אם אשתו תהיה אלמנה, ונגיד לא היו לזוג הזה ילדים, היא נופלת ליבום. יש הרבה מקרים שהיבם זה, היבם לא רצוי. ולא רוצים גם שלעבור את הטקס של החליצה, אז עדיף לה להיות במצב של גרושה מלהיות במצב של אלמנה. אז בהתחלה היו אומרים, מי שנידון למוות, והוא נקרא היוצא בקולר, ואמר אותו נידון, אומר, כתבו גט לאשתי. הרי אלו ששמעו את הציווי, יכתבו ויתנו, למרות שהוא לא אמר בפירוש, ותנו להגט. אבל אנחנו משייכים את החסר הזה, חסר אמרה הזאת, לתרדתו. חזרו לומר, הם בשלב מאוחר יותר הוסיפו לומר, אף המפרש ויוצא בשיירה. מי שיוצא לנסיעה ארוכה, והוא אמר, כתבו גט לאשתי, הוא התכוון, אנחנו משערים, שהוא מתכוון לומר גם כן תנו. רבי שמעון שזוי אומר, אף המסוכן, מי שחולה אנוש, והוא אומר, כתבו גט לאשתי, אפשר לכתוב וגם לתת, למרות שהוא לא אמר זה באופן מפורש. טוב, אז אולי על זה רבין אמר שהלכה כרבי שמעון שזוי. הנה מי, עוד הצעד. אנחנו נצטט כאן מקור שמדובר בעניין הפרשות, תרומות ומעשרות מיבול או מתבואה של עם הארץ. אנחנו אומרים שעמי הארץ רובם מפרישים את התרומות ומעשרות כדין, אבל יש מיעוט שלא, אבל המיעוט הזה הוא מיעוט המצוי. לכן יש הרבנן קבעו הלכה של שנקראת דמאי, שיש להפריש נגיד מכוח ספק. אז המקור כאן אומר תרומת מעשר של דמאי, תרומת מעשר אחרי שמפרישים מעשר לתת ללוי, עשירית מהמעשר מפרישים, הלוי אמור להפריש אותו לתת לכהן. זה נקרא תרומת מעשר, ודינו כתרומה רגילה. ואם הפרישו מפירות עם הארץ את התרומת מעשר, ומה קרה אחרי שהפרישו אותו, שחזרה למקומה, זה התערב עם החולים שנשארו. רבי שמעון שזוי אומר, אף בחול, ימות החול, שואלו, אנחנו בגלל ההפסד המרובה פה, אם לא נדע אם הארץ באמת הפריש או לא, אנחנו נתייחס לתרומת מעשר כתרומה לכל דבר, והוא פוסל את כל התערובת, אלא אם כן מדובר בכהן שיכול לקנות את זה ולאכול את זה אחרת, זה אבוד, כי תרומה אוסרת בתערובת. אז רבי שמעון שזוי אומר שגם בימות החול שואלו ואוכלו על פיו, אפשר לפנות לאותו עם הארץ, האם הפרשת את ההפרשות כדת וכדין, ואם הוא אומר כן, אז אנחנו נסתמך עליו. מה זה אף בחול? כי התנא קמא מדבר על כך שאפשר, אם מדובר בשבת ואין לו מה לאכול, בתנאים כאלו אפשר לסמוך על מה שעם הארץ יגיד, אבל במוצאי שבת צריכים בכל אופן להפריש. רבי שמעון שזוי מרחיק לכת קצת, והוא אומר שאף בימות החול אפשר לשאול אותו ואוכלו על פי, בגלל הפסד מרובה שיהיה אם לא שואלים כלום, ואם לא, אם לא סומכים עליו. אז לכן הקלו חכמים בדבר הזה. אז אולי בעניין התרומת מעשר של דמאי אפשר, שאולי רבין פסק הלך רבי שמעון שזוי בהקשר הזה. הגמרא דוחה. התמר עלה, אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי שמעון שזוי במסוכן, ובתרומת מעשר שדמי, שני המקורות שהזכרנו פה במשולשים מספר 3 ו-4, רואים שרב יוחנן פסק כרבי שמעון שזוהי, ואם איתה, אם רבין בר חיננה אמר הלכה כרבי שמעון שזוהי בעניינים האלו, הוא נמי למה שהוא גם כן יגיד את דברו. ולא רואים אותו פה, אלא לגבי המקור הבא, אולי רבין אמר את דברו. המקור מתייחס בעניינים הקשורים לסדר זרעים. רבי יוסי בן קיפר אומר, משום רבי שמעון שזוהי, פול המצרי שזרעו לזרע, הוא גידל פול המצרי לשם הזרע, לשם הזרעים שלו, לא לשם הירק. הרי זה צמח שיש בו זרעים ויש בו גם אפשרות לאכול אותו כירק. אנחנו יודעים בירק השנה נקבע, השנה שלו, אם יש שנת תרומה, מעשר שני או שנת מעשר עני, הולך לפי זמן הלקיטה. אבל אם לא מדובר לשם ירק, אלא הוא זרע את הפול המצרי לשם הזרעים שלו, זה, הוא בגדר הקטניות, מיני קטנית, הדין אומר שזה הולך לפי השנה נקבע, השנה, איזו הפרשה מפרישים, אם זה שנת מעשר שני או שנת מעשר עני, נקבע לפי זמן האשרשה. אז יש לנו מקרה כזה, פול המצרי שזרעו לזרע, מקצתו ישריש לפני ראש השנה ומקצתו אחר ראש השנה. בשנים, בשנה ראשונה, שנייה, רביעית וחמישית, אלו הם מעשר שני. שנה שלישית ושישית, מעשר עני. אז הם, ולא מעשר שני. אם אתה עומד בסוף שנה שנייה, תחילת שנה שלישית, ויש לך פול המצרי שזרעת לשם זרע, מתי הוא נשרש? אז אם מקצת הזרעים נשרשו לפני ראש השנה ומקצתן אחר ראש השנה, אין תורמין ומעשרים מזה על זה. כל צמח הוא ספק אם הוא שייך לשנה שנייה, שייך לשנה שלישית, לפי שאין תורמין ומעשרים לא מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדש. כיצד יעשה? אז הנה יש לו יבול של צמחי פול המצרי שהוא התכוון בטיפוח שלו, בגדילה שלהם לשם זרע, מקצתן השרישו לפני ראש השנה, מקצתן אחר ראש השנה. איך הוא אמור להתנהג בקשר להפרשה? אז התשובה, צובר גרנו לתוכו, הוא יאסוף את כולם, יערבב אותם, יערבב ערבוב יפה, זה הכוונה, צובר גרנו לתוכו, ואז מתוך זה הוא ימשוך צמחים של פול המצרי, ונמצא תורם ומעשר מן החדש שבו על החדש שבו, ומן הישן שבו על הישן שבו. אז יהיה הפרשה, נקרא לזה שוויונית, אם הוא יפעל בצורה כזאת. אז כאן הופיע רבי שמעון שזוהי, איך לטפל באותו מקרה של פול המצרי שתיארנו, ואולי על זה רבין בר חיננה אמר הלכה כרבי שמעון שזוהי. אבל מה דוחה? היתמר עלה, כן, כבר נאמר על המקור הזה, אמר רבי שמואל בן נחמני, אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי שמעון שזוהי. ואם איתה, אם רבין אמר פסקו, שיש לפסוק רבי שמעון שזוהי על זה, האונמי למה? לא רואים אותו פוסק פה, על פול המצרי. אנחנו הגענו לשורה האחרונה, בלמד עמוד ב', הצעה שישית. אלא אמר פאפה השידה, ואבנח מיצרוק אמר היין, והגמרא מפרטת. כמובן אנחנו עומדים לראות שני מקורות, אחד מדבר על משהו בקשור לשידה ואחד בקשר ליין, ורבי שמעון בר שזוי מופיע במקורות האלו. הגמרא ממשיכה בדף למד א' עמוד א', תשימו לב, הבלטנו עם מעוינים המינים האלו, שידה ויין, הם המקורות שבהם מופיעים רבי שמעון בר שזוי, השידה דתנן. כאן אנחנו לא דרושים להיכנס לפרטי פרטים של הלכות כלים כעת, אבל רק נאמר שכידוע כלי עלול לקבל תומה. מאחר שיש עליו שם כלי, באופן כללי כלים מקבלים תומה. אבל זה בתנאי שהכלי הוא מוגדר ככלי, ולא מוגדר נגיד כאוהל בפני עצמו. ואם הוא יוצא מתורת כלי, אז באמת הוא לא יקבל תומה. אז מה ההגדרה? אז שוב פעם, בקווים כלליים, כלי שמחזיק 40 שעה בלח, או שני קור, שזה בעצם 60 שעה ביבש, הרי ביבש אתה יכול ליצור גודש, אז זה כלי יחיד יותר אם מדובר בחומר יבש מנוזלים. אבל כלי שהוא כזה שבלח הוא יחיד יכול להחזיק 40 שעה, אז הוא יוצא מתורת כלי והוא לא יקבל תומה. איך מודדים הכלי? אז דתנן, השידה בית שמאי אומרים נמדדת מבפנים, כלומר ה-40 שעה, אם הוא 40 שעה הוא לא יכלול את עובי הדפנות, ובית הילה אומרים מבחוץ, עובי הדפנות או הנסרים שהם הדפנות של הכלי הזה, השידה, השידה אין צורך כל כך לפרש אותו מילולי, אלא נגיד שהוא דומה אולי לקופסה גדולה או ארון עם מגירות, הוא כלי שהוא מכיל, שומרים דברים בתוך השידה. אז בית הלל אומרים השידה נמדד מבחוץ, כלומר אנחנו מסתכלים על עובי הנסרים כאילו הם חלל, לשם המדידה הזאת. כמובן מסתכלים עליו במו עינינו כאילו הוא גם חלול, והוא הוא נלקח בחשבון כשאנחנו מודדים עד 40 שעה. ומודים אלו ואלו שאין עובי הרגליים, הרגליים הם עבים יותר מן הנסרים, ועובי הלבזבזין נמדד. רש"י אומר לבזבז מסגרת סביב לפיהם. אז הדברים האלו אינם נלקחים בחשבון. רבי יוסי אומר אלו ואלו מודים שעובי הרגליים ועובי הלבזבזין נמדד, וביניהם אין נמדד. רש"י אומר וביניהם אותו אוויר שבין הרגליים מתחת אין נמדד, דלא אמרינן רואים כאילו שוליים יורדים עד סוף הרגליים ויוצאים עוד חלל, זה לא אומרים. נמשיך בגמרא. רבי שמעון בר שזוי אומר אם היו רגליים גבוהות טפח אין ביניהם נמדד, ואם לאו, אם הרגליים הם פחות מטפח אז ביניהם נמדד. רב נחמן בר יצחק אמר הדברים של רבין שייכים למה שרבי שמעון בר שזוי אמר לגבי יין דתנן. יש הלכה שכל דבר שפוסל את התרומה, אותו דבר שפוסל תרומה הוא מטמא משכין להיות ראשון לתרומה. זה כלל, רש"י מציין את זה. אז עכשיו הגמרא דתנא רבי מאיר אומר שמן תחילה לעולם, וחכמים אומרים אף הדבש, שאם דבר שפוסל את התרומה נוגע לפי רבי מאיר לשמן, הוא יהפוך להיות ראשון לתרומה. רש"י כותב שמן תחילה לעולם בין שנטמע השמן הזה באב התרומה או בראשון או בשני, הביאו אותו שמן יהיה ראשון. דקאי מלן, כל הפוסל את התרומה, גם שני לתרומה יכול לפסול תרומה, מטמא משכין להיות תחילה. להיות תחילה הכוונה, הופך אותו להיות ראשון לתרומה. כמובן, מי שמכיר קצת הלכות תרומה, יודע שבדרך כלל יורדים דרגה. אז אם אנחנו מדברים על שני, שני לתרומה, ושנוגע בשמן, הייתי חושב שהוא יורד להיות שלישי, וזה לא נכון. הוא קופץ מעלה להיות ראשון לתרומה. וזה בגלל שלפי הדעה הזאת של רבי מאיר, ושמן משקה הוא. כפי שוב פעם שאמרנו שכל הפוסל את התרומה מטמא משקין להיות תחילה. אז צריכים לדעת אם הדבר מוגדר כמשקה או לא, לדעת אם הוא יהיה תחילה, אם הוא הופך, יהפוך להיות ראשון לתרומה. אז שמענו רבי מאיר, וחכמים אומרים אף הדבש. בגמרות שלנו המסומנים יש לנו קטע שבסוגריים, והלשון שבסוגריים תצטרך תיקון. אז אם אנחנו נדלג על הסוגריים לדקה, אנחנו מגיעים לרבי שמעון שזורי אומר יין. הוא לא אומר אף היין, הוא אומר יין, רק יין, ולא שמן ודבש. בעיניו של רבי שמעון שזורי רק היין מוגדר כמשכין, ולא שמן ולא דבש. נחזור על הקטע שדילגנו. רבי שמעון שזורי אומר אף היין, גם אפילו היין נחשב כמשכין. שואלת אומר בתמיהה, מכלל דתנא קמא צבא יין לא? הייתכן שהתנא קמא יגיד שיין אינו נחשב כמשקה? הנוזל הכי פשוט להגדיר אותו כמשקה זה יין. אז מה קרה פה שרבי שמעון שזורי אומר אף היין, שמשאיר לנו מקום לחשוב שהתנא קמא לא כלל יין בהגדרת משקין? אז כמו עונה אימה, רבי שמעון שזורי אומר יין. יין הוא יהיה תחילה, אבל לא שמן ודבש. זו שיטת רבי שמעון שזורי. אז לפי רב נחמן יצחק, רבן אמר הלכה כרבי שמעון שזורי לגבי הדין הזה, שרק יין להפוקי שמן ודבש הופך להיות ראשון במגע עם מה שפוסל תרומה. תניא, רבי שמעון שזורי, או אמר רבי שמעון שזורי, פעם אחת נתערב לי תבל בחולין, ובאתי שאלתי את רבי טרפון, ואמר לי לך קח לך מן השוק ועשיר עליו. אז מה היה הבעיה? תבל, כידוע, תבואה שלא הופרשה ממנו הפרשות, תרומות, מסרות, והיה תרובת בין התבל לחולין. חולין אלו הם תבואות שהופרשו מהם הפרשות, וידוע שאדם לא יכול להפריש מאותו חולין כמות מסוימת של תבואה, וזה יחשב ההפרשה עבור התבל. לא מפרישים מן הפטור על החיוב. אז מה עושים בתערובת כזאת? הרי בין הפירות יש תבל. נכון, יש חולין, אבל יש גם תבל, אתה לא יכול לאכול מתערובת כזאת. אז ובאתי ושאלתי, זה מה שרבי שמעון שזורי מספר לנו, ובאתי ושאלתי את רבי טרפון, ואמר לי, לך קח לך מן השוק ועשיר עליו. קח מן השוק, מה שקונים מן השוק, כולל מה שמשווקים עמי הארץ, והם ספק מפרישים, ספק לא מפרישים. בתערובת כאן כל פרי ופרי הוא בעצם ספק אם הופרש ממנו או לא, אולי זה מהטבע, אולי הוא מן החולין. רש"י ממול אומר, נתערב לי תבל דמי בחולין ולא יכול להפריש ממנו בפני חולין המעורבים בו. אני רק רוצה לציין, והוספנו מספר רומאי אחד בהמשך הרש"י לקראת סוף שורות הקצרות, מופיע מספר רומאי 2, ושם הרש"י כותב, ונראה בעיניי שהתבל הזה תבל גמור היה, וניגוד ללשנה ראשונה ברש"י שמדבר בתבל פירות שקנית מעם הארץ. אז הרש"י מביא לנו שני פירושים על הגדרת התבל שלנו פה, אבל אותו תבל התערבב עם חולין, וכדי לצאת מהפלונטר על ידי הפרשה כשרה, הפרשה נכונה, רבי טרפון ממליץ, קח לך מן השוק ואסר עליו. רש"י אומר כאן בשורה שלישית בשורות הרחבות מתחת לגמרא, לקראת סוף השורה, ואמר לי צא כך וכך מן השוק ואסר עליו לפי חשבון תבל שבו. צריך לעשות חישוב מה בתערובת הזה, מה האחוז של התבל. לפי האחוז של התבל שבתערובת הזאת אתה תפרוש את התרומות ומעשרות ממה שקנית מהשוק. כסבר רוב עמי הארץ מעשרין אין, והווה לי פטור מדורייתא וחייב מדרבנן כי היי. מה זה כי היי? כמו התבר שנתערב בו חולין, אנחנו אומרים שהחיוב הוא להפריש בתערובת הוא חיוב מדרבנן, כמו החיוב להפריש מהפירות שקנית מן השוק שהם דמי. רש"י ממשיך עם המילות הבאות של הגמרא. רש"י כותב, ונאמר לי כך מן העובד כוכבים דפטור נמי מדורייתא דקסר גדייתך, יש קניין לעובד כוכבים להפקיע כוונה מתרומות ומעשרות, וחייב מדרבנן. אז למה רבי שמעון שזוי, רב טרפון, צריכה, רבי טרפון לא אמר כזה דבר שתלך ותקנה, במקום להגיד תקנה מן השוק, תקנה מעובד כוכבים. אז הגמרא תענה, ורש"י מביא את התשובה, כסבר אין קניין לעובד כוכבים, מה הכוונה? אין להם קניין בארץ להפקיע מידי תרומות ומעשרות. אז אם אין להם קניין להפקיע את קדושת הארץ, אז מה שאתה רוכש מהם חייב בהפרשות. איקא דאמרי וכולי, כסבר אין רוב עמי הארץ מעשרין, ושמא זה שמכרו לו, שם הזה שמחול לא איסר, ואבי לי חייב מדורייתא, ותבר המורב בא פטור מדורייתא דקבטי. התבר שתערבב בחולין, הרוב היה חולין, המיעוט תבר מדורייתא, יש ביטול ברוב. אז אנחנו נחזור לגמרא. אז ראינו את הבעיה שתעורר, שאצל רב שמעון שזוי פשוט התערבב לו תבר בחולין, רוב היה חולין, ורבי טרפון מייעץ לו לקחת, לקנות מן השוק, מן המדמי בעצם, תפריש מהדמי שקנית, ותיקח בחשבון שאתה עושה הפרשה עליו, על התערובת. והעצה הזאת, הפתרון הזה, נובע מכך כסבר דאורייתא ברוב הבתים, יש ביטור ברוב. אם הרוב הוא במקרה שלנו חולין, אז הטבל בטל מדורייתא, לכן הטבל לא קיים מבחינתנו מדורייתא. מה עוד? ורוב עמי הארץ מעשרים אין. אמרנו תלך לקנות מהשוק, מה מדורייתא אתה קונה? אתה קונה חולין, כי רוב עמי הארץ מעשרים. אז יש לי תערובת טבל בחולין, ויש לי פירות שקניתי מעמי הארץ, והבילי כתורים מן הפטור על הפטור, בזה שאנחנו אומרים תפריש עכשיו ממה שקנית מן השוק, הוא שוב פעם הוא פטור מדורייתא, תפריש מימי פירות אלו על, לא, לפתור את התערובת, שגם כן בטל מדורייתא, כי ברוב בטל אמרנו. שואלת הגמרא, ולמה למה שרבי טרפון לא יגיד כעצה, לך קח מן העובי כוכבים? תשובה, כסבר, אין קניין עובי כוכבים בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר. מה חשבת? שאם קונים מהגוי, אז הפירות שלו הם יהיו באותו רמה של התערובת, של הטבל שתרבה בחולין. אבל מה? אבל דעקה שהתנא סובר שאין קניין לבית קרובים, אז הפירות שרוכשים מהם הם פירות שבעצם יש חיוב הפרשה, אז אתה לא יכול להפריש ממה שוודאי חייב בהפרשה כדי לפתור משהו בספק, כמו התערובת של החולין, של הטבל בחולין. ואם תעשה כך, אם תפריש ממה שרכשת מהגויים, ואפילו מן החיוב על הפטור, על התערובת של הטבל ברוב חולין, הוא בעצם פטור מהפרשות. ואסור להפריש ממה שחייב עצמו בהפרשה כדי לפתור מה שלא חייב. איקה דאמרי, אמר לי רבי טרפון, אמר לרבי שמעון שצוריק, לך קח מן העובי כוכבים, כדי לפתור את הבעיה של הטבל שתרד בחולין, קנה מן העובי כוכבים תמועה, ותפריש ממה שקנית מהגוי, לפתור את התערובת. אז כסבר, יש קניין עובי כוכבים בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר, והבלה מן הפטור על הפטור. אז לפי הלשנה הזאת, במקום מה שמופיע במקור למעלה שרבי רבי טרפון אמר לך כך מן השוק, רבי טרפון אמר לרבי שמעון שצוריק, לך כך מן העובי כוכבים, ואז מה שתקנה ממנו תוכל להפריש ממנו לפתור את התערובת שיש לך. אז איך העצה הזאת עובדת? אז כמו הפרטה, כי הוא סובר לפי האיקה דיאמרי שיש קניין לעובי כוכבים להפקיע בארץ ישראל, בארץ להפקיע מיד מעשר, ואבילי מן הפטור מה שקנית מהגוי על הפטור מאותו מיעוט טבל שהתערבה ברוב חולין. אז מאחר שאתה שומר על אותו רמה מן הפטור על הפטור, אז אין בעיה. ולמלא, אם לפי לשנה שנייה רבי טרפון אמר לו לך כך מנובי כוכבים, למה הוא לא אמר ולמלא כך מהשוק? כסבר, אין רוב עמי הארץ מעשרים. אם אין רוב עמי הארץ מעשרים, מה שתקנה מן השוק הוא יהיה בגדר חיוב הפרשה, ואז אתה לא יכול להפריש מזה לפתור דבר שאין בו חיוב מעיקר הדין, אין בו חיוב הפרשה, בגלל שה תבל התבטל ברוב החולים. כעת שאלה ארוכה שתתייחס לברייתא שעליו דיברנו בדקות האחרונות. שלח לרב ימר בר שלמיה לרב פאפה, הדיאמר רבין בר חיננה בדף למד עמוד ב', אמר אולם רב חנינה הלכה כבי שימן שזוי ולא עוד אלא כל מקום ששנה רבי שימן שזוי הלכה כמותו. האם האמרה, היית אומר אמרה גורפת הזאת, אף האם זה כולל אף נתערב לתבל בחולים, כלומר הברייתא שהזכרנו למעלה, כל השיח האחרון סביב אותו ברייתא של התערובת תבל בחולין, רבי שמעון שזוי הופיע בו, הוא מספר לנו מה שקרה לו ומה שרבי טרפון ענה לו. האם הלכה גם כאן כמו רבי הברייתא שבו מופיע רבי שמעון שזוי, שכך הוא הפתרון לאיך כך מן השוק, או לפי הגרסה השנייה לאיך כך מנובי כוכבים? אמר לאין, רב פאפה אומר כן, הלכה יהיה כמותו גם בהקשר לדין הזה של התערובת תבל בחולין. אמר רב אשי, רב אשי מספר לנו, אמר לי מור זוטרה, קשי בא רב חנינה מסורה. נראה לומר פה שאנחנו נראה הפניית קושיה על רב ימר. מה זאת אומרת? למה היה צריך לשאול את שאלתו? הוא הרי שאל האם בעניין התערובת גם כן נפסוק כרב שמעון שזוי? אז רב אשי מספר שמר זוטרה אמר לו שרבי חנינה מסורה הוא שאל פשיטה, מי כמר במשנתנו? האם ההלכה המקורית של רבין בר חנינה שיש לפסוק כרבי שמעון שזוי כל מקום שהוא מופיע הלכה כמותו, האם נאמר כל מקום במשנתנו, כלומר רק במשניות ולא בברייתות? זה לא מה שנאמר. כל מקום ששנה כאמר. אז ברור, בלי צורך אפילו לשאול, שנקבל את הדין של רב שמעון שזוי בקשר לאותו תערובת. וכפי רק נחזור על נקודה האחרונה, ובלי צורך לשאלת רב ימר האם יש לפסוק כמותו באותו הקשר, אלא פשוט שצריכים לפסוק כמותו באותו הקשר כפי שמשתמע מדבריו הראשונים של רבין בדף הקודם. עד כאן שיעורנו להיום.